בשיעור שלנו היום במסילת ישרים אנחנו נטפל באחד הדברים המוכרים לכל אחד ואחד. כמו שאמרו חז"ל, אדם ניכר בשלושה דברים: בכוסו, הוא משהו שותה, האם הוא שותה באופן כזה יין שלא ישתכר, בכעסו, איך הוא מגיב שהוא כועס, ובכיסו, האם הוא מאלה שחומדים ממון או עושה צדקה. אוהב כסף, לא יסבע כסף. מוכר האמירה הזו. חמדת הממון היא אחת הנטיות העמוקות בנפשו של כל בן אדם. היא דורשת טיפול מיוחד על מנת להתנקות מהנטייה הזו. מה רבה? אדם צריך שיהיה לו ממון, לא? צריך לאכול, לשתות, לקנות דברים, להתלבש, לשלם חשמל, מים, גז, ארנונה, לטפל בילדים. מה הבעיה בממון? מה העניין ברצון שיהיה ממון? אלא שיש פה דבר שמצטרף לזה, בדרך כלל, והוא קרוב אליו באיסורי גזל. חכמים אמרו שגזל והריות, איסורי עריות, נפשו של אדם מחמדת אותם ומתאווה להם. כבר אתה זוכר שדיברנו בשיעורים הקודמים שרבותינו אמרו שכל האנשים שנמצאים בבית החיים, שנפטרו לבית עולמם, אז עליהם אומרים חז"ל, רובם בגזל ומיעוטם בעריות. זוכרים?
כולם באבק
לשון הרע. נכון, וכולם באבק לשון הרע. ואין הכוונה חס ושלום שרוב האנשים נחשבים בגניבה ממש. כלומר, שהם שולחים ידם בממון של חבריהם לקחת ולשים אצלם. לא זו הכוונה. אבל רובם של האנשים תואמים טעם גניבה, למשל, במסע ומתן, שלא נעשה ביושר גמור. אתה קונה בשוק, אתה קונה דברים, הוויכוחים, החוסר יושר לפעמים. אנשים מורים לעצמם היתר להסתכר איש בהפסד חברו. הם למשל אומרים, נו, ככה זה בעולם, ככה זה מסחר, אין ברירה. אם עובדים ביושר, אי אפשר להרוויח. כולם ככה, מדוע לא אני? כלומר, זה נובע מתוך חמדת ממון. אבל איסור גניבה הוא חמור ביותר. יש לנו הרבה מצוות לא תעשה שקשורות בזה. התורה אומרת, לא תעשוק, לא תגזול, לא תגנובו, לא תכחשו, לא תשקרו איש בעמיתו, לא תנו איש את אחיו, לא תשיג גבול רעך. הלמין האלה כוללים צורות שונות של גזל, של לקיחת ממון מאחרים שלא על פי דין. לא רק מעשי הגזל והגניבה האסורים, אלא כל מה שגורם אותם הוא בתוך אותו איסור. אז זה אמרו החכמים, ואת אשת רעהו לא תימא. מה פירוש? שלא ירד למלאכה של חברו. אדם יורד לאומנות של חברו ומקפח את פרנסתו של חברו. זה חמור מאוד. יש סיפור מהחפץ חיים שהוא פתח מקולת כדי להתפרנס. והיה לו מנהג שהוא היה פותח את החנות בבוקר, ולאחר שהיה חוזר מבית הכנסת ואוכל פת שחרית, והוא עשה חשבון כמה הוא צריך להרוויח ביום כדי להתקיים לצרכים שלו. נו, עכשיו, כשאנשים בבני ברק שמעו שהחפץ חיים פתח חנות, אז אנו הלכו לקנות לא. אצלו, והיו לו הרבה מאוד קונים. אז היה לו מנהג שכשהוא עשה חשבון, הוא כל הזמן עשה חשבון כמה נכנס, וברגע שהוא הגיע לסכום שהוא צריך לאותו יום, הוא סגר את החנות. זהו. לא מה שאני צריך, אבל לא צריך יותר. אבל פעם אחת קרה מקרה שהוא שם לב שמאז שהוא פתח את החנות, באותו רחוב הייתה חנות מקולת אחרת, ואנשים הפסיקו ללכת אליה ובאו אליו. ואז הוא סגר את החנות לגמרי. זהו. אני אקפח פרנסה של אדם אחר? לא יכול להיות. לא יהיה מציאות כזה. לדעתו של רבי יהודה, אסור לחנווני, בגמרא יש דיון, האם מותר לבעל מכולת, סופרמרקט, לחלק ממתקים, כליות ואגוזים לתינוקות. מה הכוונה? הגמרא שם מסבירה שהוא עושה תרגיל, תרגיל מעניין, על מנת שהילדים ימשכו את אמא או את אבא לבוא ולקנות אצלם, אצלו, כן? למה הם ימשכו אותם? כי מה? כשהם באים עם ההורים לחנות, מה קורה? ומקבלים ממתקים בחינם. אז אם ככה, הוא יגרום שלא יבואו לקנות אצל אחרים, ובזה ייפגעו החנויות האחרות. רבי יהודה אוסר את זה. אמנם, למעשה הגמרא אומרת שחכמים התירו את הדבר, ושהחנוונים האחרים יכולים גם כן לעשות ככה. אבל דעתו של רבי יהודה מראה איזה רגישות צריכה להיות לנו לא לפגוע אחד בפרנסה של השני. וצריך להימנע מלמשוך קונים מחנויות של אחרים בדרכים לא הוגנות, וזה גם כן נכנס למה שאנחנו אומרים, גרם גזל. תגיד, רגע, אבל זה החנות שלי, ואני נותן משל... כן, נכון שאתה נותן משלך, אבל אתה גורם לכך שפרנסתו של אחר תתמעט. אנחנו יודעים כמה קל להתפתות לעבור ביסורי הונאה. ביסורי הנאה, אדם מייפה את הסחורה שלו בעיני הקונים, שוטף אותה, מנקה אותה, והיא תראה טובה יותר ממה שהיא באמת. וכרבו רחמים שלא מפרקסים את הכלים הישנים שיראו כחדשים. כלומר, אסור למרוח משחה או לעשות משהו שהכלים שעכשיו כבר ישנים אצלך בחנות יראו כמו אלה שהבאת היום כחדשים. כמה זה חמור להסתיר את החסרונות שיש בדבר שאתה מוכר. לצבוע רכב שעבר תאונה שיראה כמו חדש, בלי לגלות לקונה שהוא עבר תאונה. או למשל, לשנות את הקילומטרים שעבר הרכב. עוד המורחמים, שלא מערבים פירות בפירות, אפילו חדשים בחדשים, ולא צריך לומר בוודאי, שלא מערבבים פירות ישנים בחדשים. כלומר, יש לך בסטה בשוק, ואתה, יש לך סחורה מאתמול, וסחורה טריה מהבוקר, אתה לא מערבב אותם. אתה צריך לשים את הישנים בצד ולהגיד, זה מאתמול. יותר מזה, אם קיבלת סחורה ב-8 בבוקר, וסחורה ב-10 בבוקר לאחר מכן, אתה צריך להפריד ביניהם, להגיד, זה משעה 8 וזה מ-10. אבל אם אמר, כן, אנחנו רואים שזה בעיה, לכן אנחנו אומרים שזה קל מאוד. זה גרם גזל. ואם אמר המוכר שהוא מוכר לו פירות מסוג מסוים, אסור לו להרבב בתוכם פירות אחרים. ולא ישים את הפירות היפים למעלה, ולמטה פירות מעורבים בפסולת.
אז זה נגיד המפעלים, נכון? שאתם רואים את זה לא נשורים? אז לפעמים יש טרקטור גרמים לבנים לפעמים. וגם?
מה שהם לא יודעים, אז זה שוגג, אבל מה שעושים בכוונה, זה מליט, זה גרם גזל. נכון, אז אמרנו, מה ששוגג, אז שוגג, אבל זה גרם גזל. מפני שאינו, אדם שעושה את זה, הוא פשוט גונב את העין. ואלו מעשים שבכל יום, שהלב של המוכר נוטה להתפתות אליהם, והתורה מתגנה את המעשים האלה וקוראת להם, בחמישה שמות גנאי, עוול, סנוי, משוקץ, חרם, תועבה, כמעשים בזויים ומתועבים. האיסור ההונאה אבל, צריך לדעת, שהוא לא רק בין ישראל לישראל, לא רק בין יהודים, גם את הגוי אסור להונות. התורה אומרת מפורש, לא תונו איש את עמיתו, אפילו נוכרי, כמו יודעים חז"ל. למה? משום שארית ישראל לא יעשו עוולה, ולא ידברו כזל, ולא ימצא בפיר תרמית. זה חילול שם שמיים. שאם הגוי יגלה, או יוודע לו לאחר זמן, יגיד, אלה היהודים, אלה בניו של הקדוש ברוך הוא. למעשה אנחנו נוגעים, נגענו עכשיו בכמה דוגמאות מעטות, עד כמה צריך לעבוד להתנהגות נקייה וזכה מכל אבק של גזל. לכן אנחנו נראה עכשיו איך צריך להיזהר ממידת הממון, מהחמדה הזו, ובהרחקה מאהבה גזל. יש עוד נושא אחד שהוא גזל, והוא נושא כאוב שחז"ל רואים בו גזל, והוא נקרא גזל זמן. גזל זמן, כן, זמן, שעון, שעה. לדוגמה, שכיר שעובד אצל בעל הבית. אם הוא שכיר יום, שמקבל את הכסף שלו כל יום על העבודה של אותו יום, או שכיר חודשי שמקבל משכורת פעם בחודש, שעובדים לפי שעות וימים. כך וכך שעות ביום, כך וכך ימים בשבוע. שעות עבודתם מחורות למעסיק, ואין להם, והם לא ברשותם. וכל התעסקות בזמן העבודה בדברים אחרים שלא שייכים לעבודה, זה גזל גמור. חכמים עד כדי כך החמירו שאדם לא יגזול את הזמן של המעסיק שלו, שהם פטרו פועלים שעובדים אצל בעל הבית מברכת המוציא, שהיא מדאורייתא, ואכלת ושבעת וברכת, פטרו אותם, ופטרו אותם מברכות אחרונות של ברכת המזון. אפילו בקריאת שמע הם לא חייבים להתבטל מהמלאכה, אלא רק בפרשה הראשונה בלבד, וגם זה לזמן קצר. קל וחומר, בנו של קל וחומר לדבר רשות, כלומר סתם דברים, שכל שכיר אסור לו לעשות שום דבר חוץ ממה שהוא מקבל עליו שכר, דיבה לבית. ואם הוא עבר, הוא גזלן. חלפי הלכה. וכמה פעמים אנחנו רואים שאנשים בעבודה ככה נמרחים, מדברים עם החבר'ה, מישהו עובר ליד, השלום, מה שלומך, מה העניינים? הלו, אתה מקבל מזכורת. אכן בזמן הזה השתנה המצב. יש להניח שבעל הבית לא מקפיד על הפועלים שלא יברכו. אז הברכה היום מברכים, מפללים, אומרים קריאת שמע, בעל הבית מסכים. אבל גם היום, מה שמותר, מותר, אבל מה שבעל הבית מקפיד ולא מסכים, אסור לאדם שכיר לעשות. זה לא משנה אם הוא מרוצה מהמשכורת, או לא מרוצה מהמשכורת. גם אם הוא חושב שהוא מקופח, אין לו כל היתר להתבטל מעבודתו, אין לו כל היתר לשנות מסדרי העבודה שהוא קיבל על עצמו בתחילת העבודה שלו. זה לא משנה אם הוא עובד במפעל פרטי, מפעל ציבורי, מפעל ממלכתי, כל שכיר בכל מקום שהוא. איסור הגזל אינו משתנה. אין הבדל בין פקיד או פועל, גם מנהל. אין הבדל. אבא חלקיה מספר עליו בגמרא שהוא היה שכיר. הוא היה באמצע עבודה. ובאו אליו תלמידי חכמים, נשאל אותו שאלה. הוא הכיר אותם, הם הכירו אותו, באו אליו. הוא אפילו לא אמר להם שלום. וכשהם אמרו לו שלום, הוא לא ענה להם. שלא להתבטל ממלאכת רעהו. יעקב אבינו אומר בעבודתו אצל לבן חמים, הייתי ביום אכלני חורב. כלומר, החום של השמש וקרח בלילה, ותדד שנתי מעיניי. יעקב עובד את עבודתו ללבן בנאמנות ובמסירות, אבל פי שלבן רימה אותו לכל אורך הדרך, ולא נהיה כלפיו כעוגן. כמובן שגם בעל הבית צריך להיות הגון לשכירים, ואסור לו לנטל אותם שלא בצדק, ולשלם להם שכר הוגן ביחס לעבודה שלהם. אם הוא מנצל את העובדה שאין למצוא עבודה, יש בעיה בשוק, אין עבודה, ואז הוא לוקח את הפועלים בשכר נמוך, הוא משלם לא הגון, לפי המקובל במקצוע ובעבודה הזאת, הרי הוא מתעשר על חשבון הפועלים, נכון? עכשיו, זה לא בדיוק גזל גמור, כי הפועל הסכים על זה. אבל אבק גזל יש לו ודאי. וכל שאר האיסורים שיש באבק גזל. אבל למרות שבין אדם לחברו נפסק להלכה, שאין יום כיפור מחפר. אנחנו יודעים שמהתורה למדנו בפסוק, כי ביום הזה יחפר עליכם מכל חטאותיכם, לפני השם תתהרו. מכאן למדו שעצם זה שאדם עובר עליו יום כיפור, התאריך הזה, חלק מעוונותיו נמחלים. עבירות שבן אדם למקום, הקדוש ברוך הוא מוכר אם אדם עשה תשובה. אבל איך הקדוש ברוך הוא יכול למחול על עבירות שעשית לחברך? הרי מי שצריך למחול על זה, מי זה? חברך? ומתי יום הכיפורים יחפר על עבירות של אדם לחברו, עד שיראה את חברו וימחל לו? ואם בעל הבית לא מחל על גניבת הזמן של הפועלים, זה לא מחול. וכן אם הפועלים לא מחלו על הניצול המופרז ללא תשלום בהתאם, גם זה לא מחול, לשני הצדדים. אפילו אם אדם עושה מצווה בזמן המלאכה, אדם עושה מצווה בזמן שהוא עובד שכיר, זה לא נחשב לו צדקה, אלא עבירה. וכן הפסוק אומר, אני השם אוהב משפט, שונא גזל בעוולה. כלומר, אני שונא קורבן עולה שבא מן הגזל. עכשיו בוא נקרא את המשפט לפי זה, את הפסוק. אני השם אוהב משפט, שונא גזל בעולה. ואמרו לחכמים, הרי שגזל, הרי שגזל, אדם בא ואומר, אני גזלתי שעה חיטים, ואני אתחן אותם, ואני אופה, ואני אברך, ברכת המזון, ברכת המוציא והמזון, זה לא ברכה, אלא ניעוץ, שנאמר, בוצע ברך אני את השם. וכמו שהגוזל חפץ ועושה בו מצווה, לקחתי בגניבה, גנלתי תפילים ואני מניח אותם, אז הפוסקים בדיון אם יצא ידי חובה או לא, יצא ידי חובה הוא יצא, אבל הוא עשה מצווה בעבירה. זה לא מצווה אלא עבירה. כך גם מי שגוזל זמן ועושה בו מצווה, זה לא מצווה אלא עבירה. כלומר, הרמח"ל בא ודורש מאיתנו, מלמד אותנו שאדם צריך להתרגל, להתרחק מכל אבק של גזל, וכל שכן גזל ממש. במקום שאדם יחמוד ממון שלו שלו, אדם צריך לפתח שנאה ותחושה של גועל ומיאוס כלפי לקיחת ממון או דבר שאינו שלו. שזה יגעיל אותו שהוא יגע בדבר שלו שלו. שיהיה ממון שאינו שלא מוקצה מחמת מיאוס. כמו שאדם לא נוגע בכוונה בצועת כלבים שהוא מצא ברחוב. הוא מתרחק ממנה. ולא יכול להנות ממנו בכלל. אלא ההנאה שלו תהיה רק מממון שלו שהשיג בצדק ויושר והגיע כפיו. כיוון שגזל מאוס כל כך בעיני הקדוש ברוך הוא, הוא אומר, תועבת השם אלוהיך כל עושה אלה. לא די לכך שלא ייקח זמן וממון של אחרים, אלא מעשה כזה צריך להיות מאוס בעיניו. אם האדם מגיע למצב שכל דבר שאינו שלו, בעיניו הוא מאוס, אפילו שהוא נורא מושך, אז מובטח לו שיוכל להתרחש מחמדת הממון ומייסורי גזל.